ויבומס דף סמך ווב פרק שבי אלמונו לכהן גודל גרושה וחלוצה לכהן אדיוט היינו שנישאה באיסור וממילא אסור לה לאכול תרומה הכניסה לו עבדי מילוג ואבני צאן ברזל מה זה נקרא נכסי מילוג? ומה זה נקרא נכסי צאן ברזל? רש"י כאן אומר הגדרה. כשאישה מתחתנת, יש לה נכסים. ישנם נכסים שהיא רוצה להכניס לבעלה. זאת אומרת, שעושים שומה. כל הנכסים האלה שווים כך וכך, והבעל מקבל אותם, אבל הוא מקבל עליהם אחריות. למשל, אם כל הנכסים האלה כולם שווים 100,000 שקל, אז הוא רושם בכתובה, היא הכניסה לי נדוניה 100,000 שקל ואני אחראי. ועכשיו, לא משנה מה יקרה עם הנכסים. בין אם הם ישביחו, בין אם הם יוזלו, בין אם הם יתייקרו, בין אם הם יאבדו לגמרי. הוא חייב לשלם לה 100,000 שקל. זה נקרא נכסי ברזל, צאן ברזל. הם עומדים לה, הערך הזה שווה כמו ברזל, לא משתנה. לא לטוב ולא לרע. אבל אם יש נכסים כאלה שהיא לא רוצה להכניס לו, היא רוצה להשאיר אותם ברשותה, הם נקראים נכסי מילוג. האישה מתחתנת עם בעלה, והבעל מטפל בנכסים ואוכל אותם. הוא אוכל את הפירות, הקרן, הגוף של האישה, והפירות הבעל אוכל. לכן זה נקרא מילוג, מלשון שהוא מולג ואוכל אותם. רש"י כאן אומר, וכותב, סך הכל קיבל עליו פלוני ופלוני ובכתובתה, קוראין צאן ברזל. ויש שמכנסת ממון הרבה, ואינה כותבת כולו בכתובתה, ומשיירת לעצמה, הן נכסי מילוג, והבעל אוכל פירות והקרן שלה קיים. ולכן, אם זה פחת הקרן, היא הפסידה. אם הקרן השביח, היא הרוויחה. הכל שייך לאישה. טוב, אז אומרת המשנה, האישה הזאת שהתחתנה עם בעל, והיא אסור לה לאכול בתרומה, אבל הבעל, הכהן מותר לו. עבדי מילוג לא יאכלו בתרומה, כי הם כביכול ברשות האישה, והיא חללה, היא לא יכולה לאכול, אז גם העבדים שלה לא. הגמרא תבאר למה העבדים לא. עבדי צאן ברזל, שהם ברשות הבעל, יאכלו, הם יכולים לאכול תרומה. ואילו הן עבדי מילוג, אם מתו, מתו לה, ואם הותירו, הותירו לה. נכסים כאלה שהשבח וההפסד שייך וקורא לאישה, הם נכסים שלה, אף על פי שהוא חייב עם זונותן, הרי אלו לא יאכלו בתרומה. ואלו הן עבדי צאן ברזל, עבדים כאלה שהם באחריותו. זאת אומרת, אם מתו, מתו לו, ואם הותירו, הותירו לו, הועיל והוא חייב, ואחריותם, הרי אלו יאכלו בתרומה. דין שני, בת ישראל שניסית לכהן, והכניסה לו עבדים, בין עבדי מילוג, בין עבדי צאן ברזל, הרי אלו יאכלו בתרומה. למה? כיוון שהבעל קנה קניין נפש, גם את האישה וגם את העבדים, אז לכן היא אוכלת, והעבדים אוכלים, בין העבדים ששייכים לו, בין העבדים שברשותה. ובת כהן שניסית לישראל, והכניסה לו עבדים, בין עבדי מילוג, בין עבדי צאן ברזל, הרי אלו לא יאכלו בתרומה, כמו שכולם נחשבים, גם היא בעצמה לא יכולה לאכול בתרומה. אומרת הגמרא, ועבדי מילוג לא יאכלו בתרומה. אמי, להווה כקניינו שקנה הקניין. נכון שמצד האישה הם לא יכולים לאכול תרומה כיוון שהיא חללה, אבל שיוכלו תרומה מצידו, סוף כל סוף הם קניין של קניינו, האישה היא קניינו והם קניין של האישה. דתניה, מניין לכהן שנשא אישה וקנה עבדים שיוכלו בתרומה שנאמר וכהן כי יקנה נפש כנקיין כספו הוא יאכל בו, ומניין אישה שקנתה עבדים ועבדיו שקנו עבדים. איך? למשל, אם מישהו נתן לעבד הזה מתנה על מנת שאין לרבו רשות בו, אז העבד קנה, שגם הם שיוכלו בתרומה שנאמר וכהן כי יקנה נפש קניין כספו הוא יאכל בו, קניינו שקנה קניין אוכל. אז למה עבדי מילוג שהם ברשות האישה הזאת לא יכולים לאכול בתרומה? עונה הגמרא, כל האוכל מאכיל, כל שאין אוכל אינו מאכיל. היות והאישה הזאת באמצע, היא עצמה לא יכולה לאכול כיוון שהיא חללה, היא גם לא יכולה להאכיל את עבדיה, למרות שבסופו של דבר היא קניין הבעל. שאתה אומר, ולא, והרי ערל וכל הטמאים, אף על פי שאינם אוכלים כי טכנית כרגע הם לא מלו או שהם טמאים ומאכילים, העבדים שלהם ואנשים שלהם יכולים לאכול תרומה. ענה הגמרא, התמפומיו כאיב להו, בעצם הם יכולים לאכול תרומה, רק יש להם איזה כאב בפה. טכנית כרגע הוא טמא, הוא לא מהול, אבל זה דבר שהוא יכול להתקן, לכן הם יכולים להאכיל. שאותה גמרא, והרי ממזר שאין אוכל הוא מאכיל. מה הדוגמה? אז רש"י מסביר, בת ישראל שניסית לכהן, כשהיא ניסית לכהן היא הותרה לאכול תרומה, אחרי זה ילדה בת, והבת ניסית לממזר וילדה בן. כהן שיש לו, זאת אומרת בת ישראל שניסית לכהן ויש לה נכד ממזר, ואחרי זה הבת שלה מתה אבל הנכד נשאר חי, אותו הנכד שהוא בעצם ישראלי, לא ישראלי, ממזר, הוא לא כהן, הוא לא אוכל תרומה, אף על פי כן את הסבתא שלו הוא מאכיל בתרומו, כיוון שהאישה הזאת שהייתה נשואה לכהן יש לה זרע מצד אותו כהן, ובזכות זה היא אוכלת בתרומו. הנה לך דוגמה לאדם שהוא עצמו לא אוכל והוא מאכיל. אומר אבינה, אתה צודק, יש כאלה שהם לא אוכלים ומאכילים, אבל לענייננו, למה האישה לא מאכילה את עבדי מילוג שלה בתרומו? קניין אוכל כאמר, זאת אומרת קניין אוכל מאכיל, שאינו אוכל אינו מאכיל. יש לפעמים אדם שהוא לא אוכל אבל הוא עצמו גורם להאכיל, אבל פה אתה הרי לא רוצה שהאישה תאכיל מצידה, היא הרי חללה, היא לא יכולה להאכיל, אלא אתה רוצה שבגלל שהיא קניין של הכהן היא גם תאכיל. אז זה אני אומר, קניין שהוא עצמו אוכל הוא מאכיל הלאה, אבל קניין האישה שקנויה לבעלה והיא עצמה לא אוכלת כי היא חללה, עבדיה לא אוכלים. אז זה היה הסבר של רבינה. ורוב העם מדאורייתא מחלך לה, מן התורה בוודאי העבדים האלה יכולים לאכול, כי סוף כל סוף הם קניין של הקניין של הכהן. ורבננו דגזרי בהו, שהם לא יוכלו לאכול תרומה. למה? כדי שתאמר, אני איני אוכלת, אני לא יכולה לאכול אצל הבעל הזה תרומה, עבדיי אינן אוכלים. אז מה זאת אומרת? התקבל הרגשה של זונה היא אצלו, הוא לא מחשיב אותה מספיק, היא לקחה אותי להפוקה, הוא לא מחשיב, או שהיא, או שהוא ירגיש שהיא לא חשובה אצלו. בסופו של דבר זה יגרום להכניס איזה טריז ביניהם והוא יגרש אותה. רב אשי אמר, גזירה שמתה אחי לאחר מיטה. אולי תתרגל, אם העבדים שלה יאכלו עכשיו תרומה, גם אם הכהן הזה אחר כך ימות, הם ימשיכו לאכול תרומה. שאת אמרה לה, מעתה, סתם, בת ישראל שניסית לכהן לא תאכיל, גזירה שמתה אחי לאחר מיטה. לא גוזרים את זה. אז למה פה כן? אלא אמר רב אשי, בהלמנה כהנת, דעתיה לאורוה. הרי אנחנו מדברים כאן במשנה על אישה אלמנה שמהבית שלה היא הייתה כהנת והיא תלמנה ועכשיו ניסית לכהן גדול, אז היא תגיד ככה, מי קורא שהייתי בבית אבא אך לי בתרומו, בתרומו זה בין אשי, בתרומת בית אבא אינסיבילי להי, התחתנתי עם אותו אדם אך לי בתרומו לגברוי ועשת אדרי לי למילתה כמייתה ולא ידע ומי קורא לא שווית לנפשו חלולו אשתו שווית לנפשו חלולו. היא תגיד לעצמה ככה, בהתחלה בבית אבא אכלתי תרומו, הנה ניסיתי לכהן גדול הזה, העבדים עדיין אוכלים בתרומו, עכשיו כשהכהן גדול הזה ימות היא תגיד העבדים שלי ימשיכו לאכול, הנה חזרתי לבית אבא כמו שהייתי בהתחלה והעבדים שלי אכלו, והיא לא יודעת שכשהיא הייתה בבית אבא העבדים שלה יכלו לאכול כי גם היא הייתה מותרת, אבל עכשיו שהיא עצמה חללה היא לא חוזרת למצב הראשון. אומרת הגמרא, תינך אלמנה כהנת שהיא כהנת מהבית, אבל אלמנה בת ישראל מעיקה למימה, לכאורה המשנה מדברת על אלמנה לכהן גדול, גם אלמנה ישראלית מהבית. עונה הגמרא, נכון שבאלמנה ישראלית לא היה סיבה לגזור, אבל בכל אופן באלמנותה לא הפליג רבונו, רבנן לא חילקו בין אלמנה לאלמנה, וכבר אמרו כל האלמנות שנישאו בישרו לכהן גדול עבדי מינוק שלהם לא יאכלו בתרומו, ולכאורה הוא הדין גרושה וחלוצה לכהן אדיוט. איתמה, כיוון שבמשנה שלנו דיברנו על הבדל בין נכסי מילוג לנכסי צאן ברזל, עבדי צאן ברזל נחשבים עבדים שלו והם אוכלים בתרומו, עבדי מילוג נחשבים עבדים שלה ולא אוכלים בתרומה. איתמה, המכנסת שום לבעלה, שום זה מה שאמרנו, זה נכסים ששמו אותם והבעל קיבל עליו אחריות, למשל הכניס לו איזה כלי מיוחד, גביה שירשה מבית אביה ושמו שזה שווה $1,000, עכשיו הוא גירש אותה, הוא צריך להחזיר לה $1,000. היא אומרת כלי אני נותנת, רוצה דווקא את הגביה, והוא אומר דמים אני נותן, אני מוכן לשלם כסף, הגביה יישאר שלי. הדין עם מי? מי בעצם בעל הכלי? האם כמה שהיא הכניסה היא נשארה בעל הבית, או שזה כאילו שהיא מכרה לו והוא קיבל אחריות לשלם? רב יהודה אמר הדין אימה, היא לוקחת את הכלי. ורב עמי אמר הדין אימו, רב יהודה אמר הדין אימה, משום שבח בית אביה דידה הוי, סוף כל סוף זה שבח בית אביה, היינו שזה לא היה מחירה גמורה. רב עמי אמר הדין אימו, כיוון דאמר מה, איך הגדרנו את זה? אם הם מתו, מתו לו, ואם הותירו, הותירו לו. אם הכלי היה נשבר, הוא היה חייב לשלם. אם הכלי היה משביח, הרווח היה שלו. אז ממילא הועיל וחייב ואחריותם, אמרנו במשנה יאכלו, שעד כדי כך שהכהן הזה מאכיל את העבדים בתרומה למרות שאשתו אסורה, אם כן סימן שהוא הבעלים. אז בכל בעל הדין עמו. אומר רב ספרי, מקטני והן שלו, זה מה שמשנה אמרה שהם נהיו עבדים שלו, לא ככה היא אמרה. איך היא אמרה? הועיל וחייב באחריותן קטני, הוא רק חייב באחריות, אבל לעולם לאו דידי נינו. יוצא, מה יוצא מדברי רב ספרה? שיכול להיות חפץ שהוא לא של הכהן, אבל כיוון שהכהן חייב באחריותו, החפץ הזה, העבד הזה אוכל תרומו. שואלת הגמרא, וכל איכה לחייו ואחריותה אנחנו לבתרומו ואותנם, ישראל ששכר פרה מכהן הרי זה יאכילנה כרשיני תרומה, כיוון שהיא פרה של כהן מותר לו לאכול. כהן ששכר פרה מישראל אף על פי שמזונותיה עליו לא יאכילנה כרשיני תרומה, הוא לא יכול ליהנות מהתרומה. למה לא? הרי הכהן חייב באחריות הפרה. אומרת הגמרא, ותסברה שהוא חייב באחריות, נינא מדה מחייב בגניבה ואבדה, אבל באונסיה, בכחשה, בנפחת דמיה, מי מחייב? זה לא לגמרי באחריותו. אבל אצלנו, שהבעל מקבל אחריות על הנכסים, זו אחריות מושלמת, גם על הפחת. או לא דם יעלה לסייפה, של אותה ברייתא. ישראל ששם פרה מכהן, לא יאכילה נקר שיני תרומה. אבל כהן ששם פרה מישראל, יאכילה נקר שיני תרומה. מה זה שם? היה אחד בא לשאול מחבר שלו פרה. אמר לו, תשמע, תעזוב, אני לא יכול להשיב. אם אתה רוצה לקחת אחריות מוחלטת, שאפילו אם סתם יוזל הכסף שלה בשוק, אתה לוקח על זה אחריות, זה נקרא ששמים אותה בדמים, זה אחריות מוחלטת כזאת, אם השואל הוא כהן, הוא יכול להכיל את הפרה בתרום. וכן להפך, אם השואל הוא ישראל, אסור לו להכיל את הפרה בתרום. רואים מפורש בברייתא, שיש רמת אחריות כזאת על חפץ, למרות שזה לא שלו, שלעניין תרומה זה נחשב שלו. יוסי ורבי ורבי יוסף בשילה פירקן רב נחמן, כשרב נחמן סיים את הדרשה, הם נשארו לשבת ויתווה וכה אמרה תענה כבסוי לרב יהודו שהדין עימה, ותענה כבסוי לרב עמי שהדין עמו. תענה כבסוי לרב עמי, עבדי צון ברזל, יש לנו הלכה שאדם שמוציא את שן עבדו או את שן עמתו או את העין אחד מראש העבורים, אז העבד יצא לחירות. דווקא עם האדון פגם בו. עבדי צון ברזל יוצאים בשן ועין לאיש, אבל לא לאישה. אם האיש יוציא להם שן או עין, הם יוצאים לחירות, אבל האישה לא. מוכח שהם נחשבים עבדים מוחלטים של האיש, כמו רבה משעדין אמו. תעני כמה זה לרב יהודו, המכנסת שום לבעלה, איזשהו חפץ ששמו אותו בשום. אם רצה הבעל למכור, לא ימכור. למה? כי אולי הוא יגרש אותה ואז היא תיטול את הכלי בעצמו. ולא עוד. אלא אפילו הוא הכניס לה שום משלו. למשל, היא הכניסה כלים משווי 100,000 שקל, והוא כתב לה 200,000 שקל. הוסיף לה. אם רצה הבעל למכור, לא ימכור. מכרו שניהם, שניהם הכוונה, או הוא לבד, או היא לבד, לא ביחד. מכרו שניהם לפרנסה, זה לאו דווקא. היה להם צורך רציני למכור. זה היה המעשה לפני רשב"ג, ואמר, הבעל מוציא מיד הלקוחות. ורש"י מסביר, אם הוא מכר בלי הסכמתה והוא מת, היא ודאי מוציאה מהלקוחות. אבל גם אם היא מכרה, הוא יכול להוציא מהלקוחות. עוד פעם, מה שאומר, אם הוא מחר ואחרי זה הוא מת, היא ודאי מוציאה מהלקוחות. ואם הוא מחר והיא מתה, גם הוא הבעל יכול להוציא מהלקוחות. כי עד עכשיו זה לא היה שלו, עכשיו הוא ירש אותה לגמרי. תוספות מתווכח על הנקודה הזאת. עומר עובד, עומר רב נחמן, הלכה כרב יהודו שהדין אימה. זה שאלה. אמר לו רוב אל הרב נחמן ותניקה בסדר רב עמי. אמר לו, אף אגב דתניקה בסדר רב עמי, מסתברא תימא לרב יהודה, משום שבח בית אביה. היא תסא דאילה ליה לגברו, שהכניסה לו לבעלה, איצטלה דמילתא. איזה בגד של מילת, כלי מילת. זה צמר מאוד עדין, או משי. דאי לא לי לגב ריצלה דמילתא בכתובתה. שמו את זה בשום. נכסיצם ברזל. שחי, סוף הגבר, הבעל נפטר. שקלו יסמה, ופרסו המתנה. היתומים לקחו את הבגד הזה, פרסו את זה על המת. יש לנו הלכה, כל בגד שמקצים אותו למת, הוא אסור בענוי. עכשיו, האישה הבאה, היא אומרת, זה הבגד שלי? עומר רובה קניה מצנה. המת קנה את זה וזה אוסר בענוי. אמר לו, נעני, בריידר רב יוסף, בריידר רובה. הנכד של רובה שאל, אמר לו לרב קנה, איך רובה פסק ככה? ועומר רובה אומר רב נחמן הלכה כרב יהודו. אם כן, זה שאלה? איך הם יכולים לעשות חפץ שלו שלהם? אמר לי, מי לא מודה רב יהודה למחוסר גוביינה? בעצם הבגד הזה שייך לאישה, אבל כרגע זה ברשות הבעל, והאישה צריכה לגבות את זה מהבעל. וכיוון זה מחוסר גוויינה ברשות היקאי רובה לשיטתו, רובה לטעמי דמה רובה, הקדש חמץ ושחרור מפקים מדי שיעבוד. אדם ששיעבד את החפץ שלו לאיזשהו חוב, ואחר כך הוא בא והקדיש את זה, ההקדש מפקיע את השיעבוד שיש למלווה על החפץ הזה. חומץ, אדם לקח את החומץ שלו ושיעבד את זה לגוי. הגיע פסח, אף על פי שזה משועבד לגוי, כיוון שזה ברשות הישראל, זה אסור בענוי. איסור חומץ מפקיע מלי שיעבוד. שחרור, יהודי שיעבד את העבד שלו לחבר אחר, ואחרי זה בעל הבית שחרר את העבד, פוקע שיעבוד אוטומטית. אותו דבר כאן, הבגד אמנם שייך לאישה, משועבד לה, אבל היא צריכה לגבות את זה. כל עוד שהיא לא גבתה, יתומים יכולים לבוא ולאסור את זה בענוי. אומר רב יהודה, הכניסה לו שני כלים באלף זוז ושבחו ועמדו על 2,000, אז ודאי שהוא חייב לה רק 1,000. אחד נוטלתו בכתובתה, הוא חייב לה 1,000, וכלי אחד שווה היום 1,000. ואחד נותנת דמים ונוטלתו מפני שבח בית אביה. אומר רב יהודה, היא יכולה לשלם ולקחת את הכלי, והבעל לא יכול לעכב. שאתה אומר, מה יקום משמע לו, שבח בית אבי, עדידה אבי? הוא אמר רב יהודה לזימר, אבי כבר אמר למעלה. אומרת אמרה, לא, פה זה חידוש יותר גדול. מה עוד אתם מעני מלאיך דמטיה למשקל בכתובתה? איפה שזה כלול בחוב של הכתובה, היא מוציאה את הכלים בעצמה. אבל מיתן דם ומשקל, הייתי אומר שלא. אם זה כבר מעבר לחוב, כי חייבים לה רק 1,000 זוז, ו1,000 זוז היא קיבלה, מי אמר שיכולה לשלם כסף ולקפות את הבעל ולקחת את הכלי? כלומר שמונה רבינו שגם זה היא יכולה. זאת אומרת שזה נשאר שלה, גם שיהיה לה זכות פדיון אם יעלה המחיר. עד כאן דף סמך ווב.